הרב בני לאו.
אנחנו נכנסים לספר נחמיה כמו בכניסה ליומן אישי של אדם שמספר את קורות חייו מהרגע שהוא שמע שמועה על ירושלים בהיותו בשושן הבירה, ועד שנים רבות אחר כך כשהוא כבר נכנס לבנות את חומות ירושלים. נחמיה זה הספר שעורר הכי הרבה תשומת לב אצל חוקרים שראו את האנלוגיה הזאת בין התנועה הציונית שבאה לבנות את ירושלים, באה לבנות את ישראל. כשמדברים על שיבת ציון בעיניים האלה, ספר נחמיה הוא היומן שמעורר הכי הרבה השראה. כשאנחנו נכנסים לספר, אנחנו נמצאים בשנתו ה-20 של ארתחשסת המלך. אני מזכיר שהיינו אצל עזרא בספר בשנה השביעית לארתחשסת, ואז עזרא מנסה לבנות את המעמד הרוחני של ירושלים. נפרדנו מעזרא בסיפור של גירוש הנשים הנוכריות, כשבכלל לא ברור כמה הצלחה הייתה שם בתוך החורף בגשם הזה, שהקימו ועדה לבדיקה. ועכשיו כשאנחנו נכנסים לנחמיה, אנחנו עוברים ממש לסיפור אחר לגמרי בשיבת ציון. אנחנו בשנה 20 לארתחשסת בחודש כסלו, ופתאום הסיפור מתחיל עם פליט שמגיע מירושלים. ויבוא חנני אחד מאחי, הוא ואנשים מיהודה, וישלם על היהודים הפלטה אשר נשארו מן השבי ועל ירושלים. כשאנחנו מנסים להבין מה מדובר פה, איזה אחים של פליטה שנשארו בירושלים, ועוד חנני מספר לנו שהיהודים שנשארים שם הם ברעה, נשארים מן השבי, הם ברעה גדולה ובחרפה, וחומת ירושלים מפורצת, שעריה נצטו באש, התחושה היא תחושה שקורה משהו כאן ועכשיו. זאת לא תחושה של משהו היסטורי. כשאנחנו חושבים על חורבן ירושלים בימי נבוכדנצר, אנחנו מדברים על 150 שנה שלפני. אנחנו הרי עכשיו נמצאים ב-20 לארתחשסתא, זאת אומרת אנחנו בשנות ה-40 של המאה החמישית. כשאנחנו מדברים על החורבן, אנחנו נמצאים ממש 150 שנה רחוק יותר, וקשה לקרוא את הפרק הזה של נחמיה כאילו האנשים, הפליטים שמגיעים עכשיו, הם פליטים של שם. זה אמנם חלק מהפרשנים כמו רש"י, כך רוצים לומר שירושלים עדיין לא נבנתה חוץ מהמקדש שנבנה, אבל חומת ירושלים לא נבנתה והפרצות נשארו כמות שהם. אבל למה שיגיע פליט עכשיו לבבל? מה הסיפור? מאיפה זה מגיע? צריך לומר בקריאה יותר היסטורית שקראנו בספר עזרא פרק ד' איגרת ששלחו הצרים של ירושלים, בשלה, מטרדה, תבאל, היו אנשים פקידים ששלחו איגרת אל ארתחשסתא המלך, ובאיגרת שלהם הם מבקשים ממש בקשה עם פנייה יחד עם רחום המזכיר ושמשי הסופר להזהיר את המלך מפני בניית חומת ירושלים. הטענה של איגרת רחום הייתה שירושלים זאת עיר מרדנית, שירושלים ידועה כעיר מרדנית, ואם ייתן המלך לבנות את ירושלים מחדש, המלך יאבד את כל הכלכלה בגלל שהם לא ישלמו את המיסים. ואז על פי פרק ד' פסוק א', המלך משהה את בניין העיר ירושלים, ממש הקפאת הבנייה, עד אשר ממני הצו יינתן. וככה אנחנו מסיימים פרק ד' בספר עזרא, ואנחנו מבינים, למרות שהפרקים שם בעזרא מדברים על ימי העלייה הראשונה של כורש, המסגרת של הפרק שם מדברת על ימי העלייה השנייה, ימי עזרא, אבל לפני נחמיה. זאת אומרת, אנחנו מבינים שקרה משהו. קרה משהו בימי עזרא לפני נחמיה, שהסתנה על ירושלים עוררה איזשהו גל של דיפלומטיה, והמלך ארתחשסתא מקפיא את ההוראה שהוא נתן לבנות, אין יותר בניין בירושלים. לפי הפירוש הזה, כשאנחנו קוראים עכשיו את חנני שמגיע מאחי היהודים מהשבי בירושלים, אנחנו מבינים שזה לא היה סתם סתנה. אנחנו מעלים בדעתנו שקרה משהו הרבה יותר חמור. אנחנו מעלים בדעתנו שהיה סוג של פוגרום, סוג של פגיעת טרור על יושבי ירושלים. וזה מה שהוא אומר, הנשארים שם מן השבי במדינה ברעה גדולה ובחרפה, ושעריה נצטו באש. זאת אומרת, כנראה מקרא המקומיים, אותם סתנה שסתנו על ירושלים, צרי יהודה וירושלים, שעוד מעט אנחנו נפגוש את אותם צרי יהודה וירושלים בפרקים הבאים, אנחנו מבינים שהם לא היו רק דיפלומטים שביקשו לחבל בבניין הבית של עלייה ראשונה ושל עליית עזרה. כנראה הייתה שם משהו, הייתה שם איזושהי פעולה סתנית חמורה יותר, וזה הרקע שאליו מתעורר נחמיה. נחמיה מרוחק מירושלים. נחמיה הוא פחה. הוא עוד לא פחה, סליחה, נחמיה הוא השר המשקים, איש הנאמן של המלך. המלך מרשה לו להיות קרוב מאוד אליו, ובתור האיש הקרוב, הנושא את המשקה למלך, הוא חי שם. הוא חי שם, הוא שומע שמועה ליהודים בחודש כסלב, וזה מעורר אותו. משהו ניצת בו. יחד עם השערים של ירושלים שנאמר עליהם, ניצתו באש, אומר נחמיה, כשומע את הדברים האלה, ישבתי ואבקה ואתבלה ימים ויצם ומתפלל לפני אלוהי השמיים. פתאום האיש הזה חווה איזו חוויה רגשית מאוד מאוד גדולה, יחד עם השערים שניצתו ליבו ניצת, והוא יושב ימים ומתאבל אל אלוהי השמיים. הביטוי הזה, אלוהי השמיים, הוא ביטוי מאוד מאוד חריג. אנחנו מכירים את זה בדרך כלל בתנ"ך כשמדברים עם לא יהודים. אם אתם תעקבו אחרי כל מיני, אברהם אבינו אפילו, שנפגש עם מלכי צדק, אז יש לנו את הביטוי הזה של השמיים, יש לנו את יונה במאי הדגה של השמיים. אלוהי השמיים זה ביטוי שמופיע בתנ"ך, אבל כמעט תמיד זה הופיע יחד עם משהו לא יהודי. נחמיה הוא חריג, הוא מתפלל אל אלוהי השמיים. מה זה אלוהי השמיים לעומת אלוהי אברהם, יצחק ויעקב? מה זה אלוהי השמיים ולא אלוהי הארץ? זה משהו שמבטא את הריחוק, את השגב, את העליון, משהו שמבטא את המקום שהוא לא נוכח, והוא עומד, מתפלל וצועק ואומר, אנא השם אלוהי השמיים, האל הגדול והנורא, שומר הברית והחסד, לאוהביו ולשומרי מצוותיו. התפילה הזאת של נחמיה היא תפילה כל כך מרגשת. הוא נושא בליבו את תפילת כל בני ישראל, והוא אומר, חבול חבלנו, לא שמרנו את המצוות, זכור את הדבר אשר ציווית את משה. זאת ממש תפילה של תשובה, תפילה של קריאת בגדים, והוא אומר, אתה הבטחת שאתה תקבץ אותנו אל המקום ותשכן את שמך, עכשיו אני רוצה לעשות את זה, אני רוצה להיות שליח הציבור. והוא אומר ככה בסיום הפרק שלנו, אנא אדוני, תהינה אוזנך קשבת אל תפילת עבדך ואל תפילת עבדיך החפצים ליראה את שמך, והצליחה נא לעבדך היום, ותנהו לרחמים לפני האיש הזה, ואני הייתי משקה למלך. תראו את העמידה הזאת, הוא עומד לפני מלך מלכי המלכים, מתפלל לאוזן קשבת, והוא קורא לעצמו עבד, ויחד איתו תפילת כל עם ישראל, עבדיך החפצים ליראה את שמך. זאת תפילת הדרך הכי גדולה שיש לנו בתנ"ך, והרגע הזה שעומד נחמיה ומתפלל, זה רגע שמכניס אותו לתנועה שתלווה את כל הספר. נחמיה יהפוך להיות לא עבד למלך, לא השר המשקים לפני המלך, אלא מהרגע הזה הוא יהיה שליח הציבור של עם ישראל, גם לפני ארתחשסתא מלך בשר ודם, אבל לא פחות מזה, הוא יהיה שליח הציבור לפני מלך מלכי המלכים.